לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך אל תתלה איני יכול. לפי שישתך. יש כאן דילמה גדולה. האבא לא יכול להיפרד, היא ביתו היחידה. אז איזה אופציה יש לו? להגיד להם תישארו פה, לא יכול, זה לא לטובת הזוג הצעיר. ההורים חושבים לטובת הזוג הצעיר. ההורים לא חושבים על עצמם. נו, ושהם ילכו לגור במקום אחר. אז מה עם האבא? מה יהיה? מצאו פתרון. מה הפתרון? אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, הכוונה עם אשתך החדשה, קיתון אחד עשה לי, שדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. מצאו פשרה. הוא אמר לזוג הצעיר, תלכו לגור איפה שלבכם חפץ, אבל כל מקום שאתם הולכים תעשו לי מה? מה זה קיתון? איך? חדר, צימר. אתם יודעים מה זה צימר? חדר. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה שהיא הבת יחידה, לפרוש ממנה איני יכול. זה עובד. מה? כן? לומר לכם אל תתלו איני יכול, אלא כל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי, תעשו לי בית שעדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. איי 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 איי, עוד מעט ננתח קודם כל את המדרש הזה כפשוטו, ואז נראה את השפת אמת. קודם כל דבר יפה, איפה, ופה אני רוצה שתעלו על זה, איך המדרש לומד את פשט המילים ויקחו לי תרומה. אז לפני ההסבר של המדרש, מה ההסבר הפשוט ויקחו לי תרומה? הכוונה היא הגבאים ייקחו מבני ישראל תרומה. מה זה לי? לשמי. זה הפשט של הפסוק. המדרש לוקח את זה למקום אחר. מה המדרש אומר ויקחו לי? מה זה ויקחו לי? אני רוצה לשמוע. יפה, על ההתחלה מצוין. Take me, תיקחו אותי. מה זה אותי? את השכינה. ועשו, עכשיו מה הפשט החדש? ועשו לי מקדש. מה זה עשו לי מקדש? בשביל מי המקדש? בשביל? בכל השם. הוא רוצה לדור כאן איתנו. לפני שנראה את השפת אמת, ננסה להבין מה המסר שהמדרש רוצה ללמד אותנו. יש כאן מסר. מה המסר? תגידו לי בבקשה. אם תעלו על זה מיד, מצוין. מה המסר? דברו. טוב, אתם לא מדברות, אז אני אגיד ברכה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
אבל בשביל שהקדוש ברוך הוא, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה
להיות איתנו. אבל מה המסר? טוב, מהמדרש כאילו זה, זה צורך של האב, אבל פה, הקדוש ברוך הוא צריך את זה, אז כמובן צריך לתרגם את זה, מה המסר כלפינו? מה המסר? יש פה מסר. מה המסר?
אולי כדי
מי מדבר פה? מאיפה בא הכל? אני לא מזהה מאיפה בא הכל.
כדי שהשם יהיה בתוכנו צריך לבנות לו בית.
אבל איך זה קשור לתורה? יש כאן מסר, היחס לתורה. שהתורה מה?
היא
ומה המסר לנו? שאין תורה בלי מה? אין תורה בלי מה? בלי? בלי עם ישראל. איך הגעת לעם ישראל? אין להבדיל בין תורה לשכינה. תורה זה לא אקדמיה, תורה זה לא סתם השכלה וחוכמה, תורה אמורה לחבר אותנו לשכינה. זה הרעיון, זה הרעיון של המדרש. אתם יודעו, סיפרתי לכם, הייתה לי פעם פגישה מאוד מעניינת עם הנתיבות שלום, הרי במסלון עם הקודם. הייתה לי איתו פגישה של שעה. הוא אפילו אמר לגבי לעשות לי תה, לכן עכשיו אני שותה תה. אני תמיד נזכר בתה של הרי במסלון. למה הלכתי לפגוש אותו? אני אגיד לכם למה. הייתה לי סיבה. למה דווקא אליו? יצא לי להכיר לא מעט אדמו"רים. כשהייתי צעיר הייתי סקרן גדול, כל מקום שצריך להכיר הייתי הולך. למה אותו דווקא? סלונים היא חסידות מאוד מיוחדת. למה? היא חסידות שצמחה בליטה, אז בעצם יש להם מנטליות של ליטאים, אבל הם חסידים. אז מה רציתי ממנו? באתי עם שאלה. מה השאלה ששאלתי אותו? אז מה ההבדל בין הגישה של החסידות לבין הגישה של הליטאים, תלמידי הגרא, ללימוד התורה? מה ההבדל? ואז הוא אמר לי כך. הוא אומר, אין ספק שלימוד תורה זה מעל הכל. אבל החסידות רואה כמה שלימוד תורה זה מעל הכל, זה עדיין אמצעי למה? להידבק בשכינה. כי בסוף החסידות, הרעיון של החסידות להביא את האדם לדבקות בקדוש ברוך הוא. אצל הגאון מבין לתורה לשמה זה לשם התורה, ואצל החסידות לשמה זה לשם המצווה, לשם הקדוש ברוך הוא. אז מה בעצם המדרש כאן אומר? אין להפריד בין תורה לשכינה. תורה היא בשביל להגיע בסוף לשכינה. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם את התורה? אין. אכן, ליצור מצב, יש חיץ בין התורה לבין נותן התורה. זה הולך ביחד. קיבלתם את התורה, אז אתם גם מקבלים את קרבה לשכינה. זה הרעיון של המדרש. בסדר? אוקיי. עכשיו, בואו נראה את השפת אמת על המדרש הזה. תראו בבקשה מצולם לפניכם, תפריש סמך ב', אני קורא. לכולם יש דפים? יש לכולם דפים? אביה, דייקנו במספר? את רואה? אני מכיר את החוקים. אביה אמרה לי, תשמע, תעשה, אמרת לה, תקשיב, אביה, יש תמיד אחוז קטן שלא נמצאים, זה לא יעזור. יש כללים בעולם. זה תה טוב, מי עשתה את התה הזה? להגיד את תה, זה תה טוב. אני קורא במדרש, לקח טוב נתתי, דכתיב, אומר השפת אמת, אשר ידבנו ליבו. אומר רשי, מה זה נדבת הלב? פירש רשי, נדבה לשון רצון טוב. זאת אומרת שהרצון הטוב הוא זה שיביא בסוף את התרומה. של השפת אמת, מאיכה נמצא זה הרצון הטוב ביש ישראל? איך יהודי חושף ומגיע ומתחבר לרצון הטוב שלו? אומר השפת אמת, בכוח התורה, כי התורה עצמה נקראת שנקראת לקח טוב. התורה היא מהות הטוב, והיא זאת שמעוררת את הטוב, את הרצון הטוב שבקרבנו. כמו שכתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש. אומר השפת אמת, מה זה משיבת נפש? כי הנפש יש בה השתוקקות נפלא אל מי שבראה. התורה משיבת נפש, היא משיבה את הנפש, את הנשמה למקור שלה, היא מעוררת את הנשמה, כי הרי הנשמה יש לה השתוקקות אל מי שבראה, היא משתוקקת להתחבר לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בשיר השירים, כי חולת אהבה אני. כמו שאנחנו אומרים בידיד נפש, על המשקל הזה נפשי חולת אהבתך. אנא אלנה רפא נלה בערות לה, נועם זיווה חץ יתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. הנשמה, התכונה הבסיסית שלה, היא רוצה את קרבת השם. זה מה שהיא רוצה. על ידי התורה, התורה משיבת נפש. היא משיבה את הנפש לתנוחה המקורית שלה. אבל הרצונות הגשמיים מכסים זה הרצון הפנימי של הנפש. למה אנחנו לא פוגשים את הרצון הזה בצורה פשוטה? כי הרצון הזה הוא מוקף ומכוסה ברצונות גשמיים. אדם קם בבוקר, אז הוא אמור לחשוב, אני קם בבוקר להתפלל, לבוא את השם. אבל הגוף אומר לו, רגע, אתה קם בבוקר? קודם כל תשתה קפה. יש כאלה שותים קפה, חשוב להם, לא יכולים בלי קפה. נו. אבל הנשמה רוצה להתפלל. מה יש לנשמה מהקפה? אבל קודם כל הרצונות הגשמיים, כי הרצונות הגשמיים מקיפים את הרצונות הנפשיים, הרוחניים. ואז הוא אומר, ובני ישראל בכוח התורה זוכים למצוא זה רצון האמת, אותו רצון שגנוז בנפש, הוא עמוק בתוך הנשמה, ולכן נקראים בת נדיב. בת נדיב, הקדוש ברוך הוא נדיב, אנחנו הילדים של נדיב, נדיב זה רצון טוב, ידבנו ליבו. וזהו שכתוב, לקח טוב, נתתי לכם דייקה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הלקח הטוב, היא התורה שהיא מעוררת, היא הטוב ומעוררת את הטוב שבתוכנו. כמו שכתוב, ובחרת בחיים, פירש רשי שם, כאדם האומר לבנו, זה חלק יפה, בחר לך. בחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחרו את החלק היפה, את הרצון הטוב. אתה תומך גורלי, עיין שם, פרשת ניצבים. והוא כנ"ל שבני ישראל יש להם את הכוח לבחור בטוב. איך עם ישראל יכול לבחור בטוב? על ידי התורה, שהתורה נקראת חמדה גנוזה, והחמדה הגנוזה הזאת מעוררת את הרצון הגנוז שבתוך הנשמה. ועל זה כתיב, מה רב טובך אשר צפנת לראיך? מה רב טובך? יש טוב שהוא צפון לעם ישראל, אותו רצון הטוב שצפון בנשמה, זה הנדיבות. מאיפה יש לנתמה את אותו רצון הטוב, את אותה נדיבות, שהוא ממידת טובו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב ואמיתי. הקדוש ברוך הוא הטוב ואמיתי. השבוע היה ברית אצלנו בשילו, ביישוב. אז בעל הברית קיבל אותי להגיד את הברכות, לקרוא שם. אני אומר לו, נו, ויקרא שמו בישראל. הוא מוציא לי פתאום דף ענק. מה כתוב בדף? מיטיב. מיטיב, כך הוא קרא לילד שלו. ואז, כשאומרים את נותנים את השם, אחר כך בסוף הברכה עוד פעם חוזרים על השם. אז אמרתי בטעות מיטב, אז צעקו לי מיטיב. עכשיו, אבא של התינוק, הוא בעצמו גם היה מועל. אז אחרי זה הוא עשה משבח ליולדת, אז הוא גם עבר בטעות מיטב. הוא גם התבלבל כבר. אז כולם צעקו לו מיטיב. אבל האמת היא זה שם יפה. אין מה להגיד. דווקא אני לא כך מת על שמות מודרנה, אבל האמת היא זה יפה. זה מיטיב, זה גוד. יש שם טוב, יש ילדים שקוראים להם טוב. למי עוד קראו טוב? אתם יודעת למי קראו טוב?
מי
שהיה אמור לגאול את
רות.
כן, יבוא טוב, כן. אבל משה רבנו גם קראו לו טוב. וגנזו לצדיקים, צדיקים הכוונה לעם ישראל. הלב, הרצון הטוב הזה גנוז בעם ישראל. במה גנזו? בזה עצמו. איך הוא גנוז? מה? שמסובב על הרצון הזה רצונות של הגוף. איך הוא גנוז? למה? כי הוא מוקף ברצונות גשמיים שהם מסתירים. זה הרצון הפנימי. לכן הרצון הזה הוא גנוז, כי הוא מוקף ברצונות הגופניים. ואז הוא אומר ככה, ובאמת השכל נותן שזה הרצון מן הנפש הוא הרבה מאוד מכל הרצונות הגוף. מה השכל נותן בעברית שלנו? השכל נותן פירוש עבר ההיגיון. הוא אומר, ובאמת ההיגיון אומר שהרצון הזה של הנשמה הוא הרבה יותר חזק מהרצונות של הגוף. אז למה רצונות הגוף הם אלה שמתעוררים? כי הם נגישים יותר, הם בחוץ, הם בעולם המוחשי. אבל ברגע שאדם מגיע לרצון הפנימי, בוודאי שהוא הרבה יותר ענק מהרצונות הגשמיים. העיקרון הזה נאמר גם ביחס שבין הרצונות הרוחניים לרצונות הגשמיים, וגם ביחס שבין הרצונות הפסיכולוגיים שבאדם, הנפשיים, מול הרצונות הגופניים. ברור שהצרכים הפסיכולוגיים שבאדם הם הרבה יותר חזקים מהצרכים הגופניים. אז באותה מידה, הצרכים הרוחניים הם עוד יותר חזקים מהצרכים הפסיכולוגיים ועוד יותר חזקים מהצרכים הגופניים. אני רוצה למחיש לכם את הרעיון הזה שהצרכים הפסיכולוגיים הם יותר חזקים מהצרכים הגשמיים. סיפר לי השבוע יהודי שהוא התחתן פעם שנייה, וברוך השם השידוך עלה יפה מאוד, אני אפילו ערכתי לו את החופה, עלה יפה מאוד. עכשיו הוא אמר לי כך, הוא מה תקשיב? אני מדי פעם מתקשר אליו, מה נשמע? אדם רואה חופה, יש לו, אני תמיד אומר, אני רואה חופה עם אחריות לשנה. בוודאי לזיווג שני, צריך אחריות, שנה. אז אנחנו בתוך השנה, אז אני יודע מה אני קשר, מה נשמע? אז הוא אומר לי, תשמע, מצוין, אני מרוצה, הכל נפלא. עכשיו הוא אומר ככה, יש לו בת חמש, והיא בעצם נמצאת עם אשתו הקודמת, אבל הבת הזו אמורה להגיע להם כל שבת שנייה. בהתחלה לא דובר כך, בהתחלה דובר שבשבתות היא תישאר אצל האימא שלה, אבל איכשהו הדברים מתגלגלו שהיא תהיה אצלו. ואשתו הנוכחית אמרה לו, תשמע, זה מאוד קשה לי. מאוד קשה, והוא מבין אותה. והוא אמר לה, תשמעי, אני קרוע. אני לא יכול לעשות דבר, היא הבת שלי. אמרה, תשמעי, אם את לא יכולה ואין לי טענה כלפייך, אנחנו נצטרך להתגרש לו. וזה בן אדם שכבר התגרש. התגרש כבר. עכשיו, הוא אמר את זה ממקום שפשוט הוא נפשית לא יכול לעמוד בדבר הזה. הוא לא יכול לא לקחת את הבת שלו. אז זו דוגמה שאיך עניין פסיכולוגי הוא הרבה יותר חזק מכל הדברים הנוחים והנחמדים. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. הוא לא יכול לישון בלילה אם הוא יודע שהוא לא לקח את הבת שלו לשבת. אז זה, אם זה נאמר על דברים נפשיים, אז בוודאי, ובוודאי שזה נאמר על דברים מוכנים. הקשר שלנו לתורה, לקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם נחשף לקשר הזה, ברגע שאדם חי את הקשר הזה, הקשר הזה הוא יותר חזק מהכל. הוא יותר חזק מהכל. מהכל. כולל גם הפסיכולוגי. כי זה, הנשמה היא העוצמה החזקה ביותר שבאדם. יותר מהפסיכולוגיה ויותר מהגוף. חשוב לדעת את זה. אלא מה? לא תמיד אנחנו פוגשים את הנשמה. לא תמיד מרגישים אותה. אבל ברגע שפוגשים אותה, זהו. אני קורא עוד פעם. זו אמירה מאוד חשובה של השפת אמת. הוא אומר, הוא באמת השכל נותן, הכוונה היגיון אומר, שהרצון הזה של הנפש הוא הרבה מאוד, הוא יותר חזק מכל רצונות הגוף. שבאו, מאיפה באו רצונות הגוף? שבאו על ידי ארבע יסודות שהגוף נברא מהם. מאיפה באים הרצונות הגופניים? הגוף נברא מארבע יסודות. איזה ארבע יסודות? מים, רוח, עפר ואש. אז לכן גם הגוף נמשך אליהם. אבל הנשמה היא הרבה יותר. לכן הוא אומר, לכן יש בו תשוקה, בגלל שהוא נברא מאותם ארבע יסודות, יש בו תשוקה לכל הטבעים הנמשכים גם כן מארבע יסודות. הוא נמשך לדברים שבאים מאותם ארבע יסודות. אבל אם הוא נמשך לאותם ארבעה דברים, מכל שכן הנפש בעצמה, הנשמה, כשמתעורר הרצון שבא, שזה היא באה מכיסא הכבוד, היא חלק אלוקא ממעל, בוודאי שהרצון הזה האלוקי שגנוז בתוכנו הוא מתעלה על כולל הרצונות. עכשיו יש לכם הסבר למה ביום כיפור פתאום כל היהודים באים להתפלל בבית כנסת. למה? מה קורה ביום כיפור? מה קורה? מה קרה? מה קורה ביום כיפור? או חז"ל אומרים, בצר לך ומצאוך, כשיהודי בצרה הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא. למה כשהוא בצרה הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא? למה? למה? מה קורה במלחמה פתאום כולם באים להתפלל, כולם פתאום מאמינים, למה?
כי מתגלה הרצון
האלוקי. איך? הם נחלשים, כוחות הגוף נחלשים. היה פעם, אספר לכם סיפור, היה פעם קצין חינוך ראשי בצהל, הוא היה איש השומר הצעיר, והוא היה שלב לפני 40 שנה, אפילו יותר, 45 שנה, שהוא התחיל לחזור בתשובה. ואז הוא כתב מאמר בביטון של בני עקיבא, אני לא הייתי בבני עקיבא, בכלל לא הייתי בתנועת נוער. קוראים לזה תנועת איוב. איוב זה אשרי יושבי ביתך. שמעתם פעם על תנועת איוב? אלה שלא הלכו קראו להם איוב, אשרי יושבי ביתך. אבל מישהו מבני עקיבא, שהייתי בגיל הזה, ראה לי את המאמר שלו. הוא כותב ככה. במחרת השחרור, הוא מוצא את עצמו תחת הפגזה כבדה. ותוך כדי זה שהוא בהפגזה, הוא פתאום שומע את עצמו מתפלל. והוא שואל את עצמו, למי אתה מתפלל? הרי אתה גדלת, קיבלת חינוך אתאיסטי של השומר הצעיר. אז למי אתה מתפלל? ואז הוא אומר, כנראה יש בתוכי משהו שמתפלל, לא ידעתי, לא לימדו אותי. אבל יש בתוכי משהו שמתפלל, והיא הנשמה. אז למה הוא מגלה את זה רק תחת הפגזה? כי תחת ההפגזה פתאום כוחות הגוף נחלשים, אדם פתאום מרגיש שהכל בסיכון, ואז הנשמה מתעוררת. אז הנשמה מתעוררת. כי הנשמה היא מעל הכל. זה מה שקורה גם ביום כיפור. מה הרעיון שאנחנו צריכים לצום ביום כיפור? למה? למה צמים ביום כיפור? להחליש את כוחות הגוף, ואז הנשמה מתעוררת. ואז הוא אומר שהם כוחות הגוף ביחס לנשמה כדמיון באלמה. זה דמיון מול כלפי רצון הנפש. זה דמיון, זה קליפה. וזהו שכתוב במדרש, שבתורה יש הכל, יש בה כסף, יש בה זהב, יש בה כרמים, יש בה שדות. פירוש שרצונות הגשמים הם בדברים פרטים, אבל רצון הנפש הוא כולל הכל. הרצון של הנשמה זה כולל הנקודה הרוחנית, כולל את הכל. נו, אפשר בלי שבת? אומר השפת אמת, והנה גם בשבת קודש מתעורר, זה הרצון. שבת אנחנו יודעים אחרים, כמו שחזל אומרים, אינו דומה מאור פניו של היהודי ביום חול למאור פניו של היהודי בשבת. אנחנו יהודים אחרים בשבת, זה מאור פנים אחר, הכל אחר. הרצון מתעורר של הנשמה. מה עכשיו? אותי? חשבתי שאת באה להחזיר את הרמקול. יש פה פעילות כל הזמן. תודה. ולכן אמרו, מתנה טובה יש לי בבית גנזאי. למה זה נקרא בית גנזאי? למה מתנה הטובה יש לי בבית גנזאי? כי השבת מעוררת את הרצון הגנוז, וזו הרעת הנפש ונשמה יתרה שבשבת. בשבת מקבלים נשמה יתרה, היא מעוררת את הכוחות הגנוזים. שבת קודש. אבל ממשיך השפת אמת ואומר, ועיקר זוכים לזה הרצון בכוח התורה. מה שבאמת מעורר את הרצון הזה זוהי התורה, זה לימוד התורה, קיום התורה. על ידי התורה היא זאת שפוגעת ישירות בנשמה. רק התורה. אתם יודעות, היום אנחנו חיים בדור, יש אנשים רחוקים מתורה ואומרים, אנחנו אנשים רוחניים, בלי תורה. רוחניים בלי תורה. וגם התחלה טובה. אבל זה רק התחלה. זה התחלה. כי בלי תורה הנשמה לא מתעוררת. זה התחלה טובה, אתה רוחני, זה טוב, אבל צריך תורה. והרי אמרו במדרש, אמר הקדול ברוך הוא, מכרתי לכם התורה, הרי אני נמכר עמה. אומר הקדול ברוך הוא, אני בא בעקבות התורה. עכשיו תראו, עכשיו השפת אמת לוקח את הרעיון הזה לזווית נוספת, הוא אומר ככה, אם התורה, אנחנו ניתחנו את המדרש מקודם כשראינו אותו לפני השפת אמת, אמרנו יש כאן מסר, תורה ושכינה הולכים ביחד. עכשיו השפת אמת לוקח את זה לזווית נוספת, מדבר, רוצה להראות את העוצמה של התורה. אם התורה יש לה את הכוח לקחת איתה בעקבותיה, מכוח התורה, בעקבות התורה באה השכינה, זה מראה על כוח התורה. אז מה? אז היא, עכשיו לאן, אני רוצה שתעלו על זה לבד. אם יש לתורה את הכוח לקחת בעקבותיה את השכינה, אז קל וחומר שמה? מי זה אדם? תקריא לאדם בשמו, יש לו שם. יפה. ומה הקדול ברוך הוא נמכר על ידי התורה? מכל שכן, מה זה כל שכן? קל וחומר שבכוח התורה לקח את האדם לקרבו לשמיים. אם התורה מורידה את השכינה מלמטה, מלמעלה למטה, אז בוודאי יכולה לעלות אותנו מלמטה למעלה, כי זהו ברית והתקשרות מן התחתונים לעיונים, התורה, וכן נקרא ספר הברית. ומה זה ברית? חיבור. מה החיבור? בין העיונים לתחתונים, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. היא מחברת, כדעית ולוחות העדות, כדעית במדרש, מקודם היו עליונים למעלה בתחתונים למטה. נסביר את המדרש הזה, אני לא יודע אם מציינים פה למטה, זה קהלת רבה, אני מכיר את המדרש הזה מבארה, אני לא יודע, צריך להיות אם זה הופיע גם שם. אומר המדרש ככה, כתוב במכת הברד, כתוב נטה ידך על השמיים. המדרש רוצה להסביר מה זה על השמיים, אז הוא אומר ככה, עד מכת הברד הייתה גזרה בשמיים שאמרה ככה, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. יש הפרדת רשויות בין שמיים לארץ, שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. עליונים לא יורדים למטה ותחתונים לא עולים למעלה, יש הפרדת רשויות. איפה התחילה ההפרדה הזאת להתבטל? קדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נטה ידך על השמיים. זה פעם ראשונה שמישהו פה מלמטה מגיע לשמיים. אבל איפה באמת הגזרה הזאת התבטלה בצורה מוחלטת? מתי? מה קרה במעמד הר סיני? קראו שני דברים. מה?
משה עולה
והשם יורד. או, יפה. אז בואו נקרא את זה בפנים. ובמדרש, מקודם היו עליונים למעלה ותחתונים למטה, וכשניתנה תורה וירד השם על הר סיני, כמו שאתם אמרתם, הקדול ברוך הוא יורד ומשה עלה. אז מה התורה עושה? התורה גורמת, מפגישה אותנו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יורד למטה שכינה ואנחנו עולים למעלה. זה התורה. זה הרעיון של השכינה. השכינה יורדת בבית המקדש ואנחנו עולים. עכשיו, אני רוצה עוד פעם לקריא לכם את המדרש, ואתם תגידו לי, איפה חודש אדר רמוז במדרש? זה לא המצאה שלי, זה מופיע בחסידות. אני רוצה עוד פעם לקריא לכם רק את הנקודה הזו במדרש. אני לא אצעק את המילה, אתם צריכו לזהות את זה לבד. אני אתאפק מאוד, זה קשה לי. תאריכו את זה. אמר המלך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, שהדור אצלכם, כך אמר הקדוש ברוך הוא לי, נתתי לכם את התורה לפרוש בחולה, לכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי, שהדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. מה זה הדור? מה זה אדור? לא אדור, אדור. אתם מפספסות. אדר. כשהיינו ילדים, אתם יודעות, אני נולדתי בקיבוץ, אז הייתה בדיחה שאמרו, אתה עובר ליד תרנגול הודו, ואתה שואל אותו מתי פורים, והוא עונה לך אדר, אדר, אדר. כי הם אומרים ככה, ההודים אומרים אדר, אדר, אדר. אדור בתוכו, באדר הקדוש ברוך הוא. למרות שאתם יודעות שאדר זה בעצם, זה מילה שבאה מקורה מבבל, כן? מילה בבלית. כל השמות של החודשים הם בבלים, כן? אבל חז"ל דורשים. כמו שבשעתו הרב עובדיה אמר, מה זה אמריקה? אז הוא אמר, הוא דרש. אמריקה זה אמריקה. אז חז"ל דורשים את כל זה, דרשות תמיד היו. אז חז"ל אומר, אדר, למרות שזו מילה בבלית, אדר, בעצם מילה, כן, אדר זה אדור בתוכו, בחודש אדר, הקדוש ברוך הוא אדר בתוכו. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה, זה חיבור. שמחה זה חיבור לקדוש ברוך הוא. שמחים. שמחים בתורה. כמו שאתם אמרתם, הגמרא אומרת, אדור קיבלו בימי אחשוורוש, עם ישראל קיבל את התורה מאהבה. זה בפורים. כל העניין של חודש אדר זה בעצם להתחבר. תכן, נכנס יין, לא בשבילכם זה לא היין, כן הרעיון. נכנס יין, יצא סוד. מה זה הסוד? זה הדבר הגנוס. נשים יכולות לברר את הדבר הגנוס בלי יין. גברים מסכנים צריכים יין בשביל זה. אנשים יכולות לבוא לזה בלי יין. נכנס יין, יצא סוד. זה הדבר הגנוס. בפורים, בחודש אדר, הנקודה הגנוזה מתעוררת על ידי השמחה. כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. כי נגן המנגן, על ידי הניגון, על ידי שמחה, נשמה מתעוררת. זה עניין גדול מאוד. כל העניין הזה של המשכן, שהנדבה באה על ידי הרצון הטוב. מה הכל, מה, איך המשכן הזה נבנה, איך כל זה בא? הכל בא מכוח התורה שלנו. התורה היא זאת. הרי אמרנו שהמדרש בעצם רוצה להסביר מה הקשר בין מתן תורה למשכן. מכוח התורה באה השכינה. השכינה יורדת למטה, ומכוח התורה עם ישראל עולה למעלה. זה הרעיון של התורה. בחודש אדר עם ישראל מקבל שוב את התורה מאהבה, מתוך שמחה. זה בעצם הרעיון המיוחד של פורים. אנחנו נדבר עוד לפני פורים, נביא ככה יסודות גדולים בפורים, מה זה פורים, מה הרעיון של פורים. היום אתם יודעות שהארי אמר לתלמידיו שיום כיפור הוא כפורים, זאת אומרת שמבחינה מסוימת פורים זה אפילו יותר מבחינה מסוימת. זה שיא ההתעלות, זה שיא ההתעלות, שאדם יכול להגיע להתעלות הכי גבוהה בפורים. זה לא הוללות בכלל, זה ההפך של הוללות. חבר'ה צעירים, לא מבין מה זה פורים, אז זה משתוללים, ילדים. אבל זה החג, שם אומר, זה החג הכי רציני בעבודת השם. יש כאלה מחכים כל השנה לעבודת השם של פורים, לעבודת השם הכי גבוהה שיש. בכל אופן, לקח טוב נתתי לכם, זוהי תורתנו הקדושה, ויקחו לי, דעת תורה, יש ברית, יש חיבור בין השכינה לעם ישראל. זה הרעיון של חודש אדר, אדור בתוכו. יפה, נעצור בדבר הזה. אני רוצה לאחל לכם המשך חזרות טובות, וגם תחזרו בחזרה לשבות רחל. בסדר? כל טוב ולהתראות, שלום.